יום ראשון ג' באדר ב', שיעור של הרב גד, שיעור מיוחד לפורים.
מזגן דולק? מה? דולק? טוב, העיקר שלא סגרתם את החלונות, זה בסדר.
אבל
הוא מציק לך? לך הוא לא מציק. אם הוא יציק למישהו, אז תחבו. בינתיים הוא לא מציק. אם הוא יציק, אני אגיד לך. אמרנו עוד חף א', בימי מלכות אחשוורוש. אז היו צריכים ישראל לשוב לארץ ישראל ולירושלים ולבנות בית המקדש. ששם עיקר בחינת קבלת התורה. בבחינת כי מציון תצא תורה, נפרד בבית המקדש ששם ישבו הסנהדרין ושם היה עיקר התגלות התורה. נמצא שהיו צריכים לעלות אז לעלייה גדולה מאוד, זאת אומרת קיום התורה בשלמות הוא כשיהודי בארץ ישראל וכשבית המקדש קיים. בבית המקדש השני היה חסר אחד משני התנאים האלה. רוב ישראל היו בחוץ לארץ. בית המקדש היה קיים, רוב ישראל היו בחוץ לארץ, אז זה עדיין היה יותר טוב מה שבתקופה של ה-70 שנה שבין לבין. שאז
בסדר.
בגמרא כתוב מה, הוא ביקש ממך שתחבא? אז תחבא.
חבא.
לא, זה הפריע למישהו, אז חבא. כשבני ישראל היו בזמן בית ראשון, אז היה כל יושבי העליה, אז היו כל הדינים נוהגים, יובלות, וכל זה דין עבד עברי, כל מה שקשור לכל יושבי העליה. בזמן בית המקדש השני חזרו הדינים של הקורבנות וכל זה, אבל זה לא היה אותו דבר. אבל על כל פנים, בניין בית המקדש השני היה עלייה יחסית ל-70 שנה של גלות בבל. היה עלייה גדולה. במה הייתה עלייה? אז בפשט זה עלייה גדולה בזה שאפשר לקיים יותר מצוות, אפשר להקריב קורבנות. בגלות לא יכלו להקריב קורבנות, אבל בפנימיות, אז יש עוד נקודה. עצם לימוד התורה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, כך כתוב. כתוב בגמרא שאפילו אחרי החורבן, רבי זרע היה שנים אחרי החורבן השני, הוא צם 100 תעניות כשהוא רצה לעלות לארץ ישראל, כדי שמה שהוא למד בבבל לא יבלבל אותו. זאת אומרת שיש מעלה בארץ ישראל של לקבל את התורה, לתת את התורה, לפי רוב דעות התורה לא ניתנה בארץ ישראל. יש איזו דעה שאומרת שהר סיני הוא בתוך תחומי הארץ המובטחת לאברהם. זו דעה בודדה, אבל בפשטות התורה ניתנה בחוץ לארץ. אבל לקבל את התורה, אלה המצוות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם לעשות בארץ. וכשבני ישראל יוצאים לגלות, אז כתוב, יש מדרש, זה מדרש פלא, זה כתוב אפילו על מצוות שלא תלויות באדמה. מצוות כמו ציצית ותפילין, כתוב שם, הציבי לך ציונים, שזה רק סימן על המצוות האמיתיות, שצריך לקיים אותם גם בחוץ לארץ, כדי שזה לא יהיה זר כשיחזרו לארץ. זה מדרש פלא. ואנחנו אומרים ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. ולמרות ששם בהקשר הזה זה כתוב על הקורבנות, ההמשך זה תמידים כסדרה מוספים, אבל בכלל, ככה זה מובא בספרי פנימיות, שכמצוות רצונך באמת, בתכלית, מה הסוד של כל העניין? זה רק בארץ ישראל, מה הסוד של כל העניין? שארץ ישראל ועם ישראל זה בעצם אותו דבר, זה כמו אור וכלי, כמו נשמה וגוף. עם ישראל זה כמו הנשמה, כמו האור, וארץ ישראל זה כמו הכלי, כמו הגוף. המציאות של מצווה או המציאות של לימוד תורה, זה קיים גם כשהגוף והנפש נפרדים. יש מציאות של לשבת במטיבתא דרקיא וללמוד תורה, כשהנשמה לא ירדה לגוף. אבל זה לא המצווה של לימוד התורה. זה יכול להיות שגם אם לא היה מתן תורה, אז הנשמות בגן עדן, היה להם איזה תורה ללמוד. אבל התורה שניתנה על הר סיני ושהיא ניתנה פה, מלובשת בדיבורים כאלה ובמצוות כאלה, זה שייך לנשמה בגוף. והתורה הזאת היא יותר גבוהה מכל מה שלומדים למעלה. כך כתוב בתהילים, כתוב, איך כתוב שם, משליך כחו חפיתים, לפני קראתו מיעמוד, הנותן שלק הצמר, כפור כאפר רבזר, משליך כחו חפיתים לפני קראתו מיעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלו מים, מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו בישראל. מה זה קשור? מה זה קשור? אז בעל התניא אומר שזה משל ונמשל. כמו כשהשלג מפשיר, הוא חוזר להיות מים, איפה הוא מפשיר? על האדמה. אותו דבר, כשהתורה יורדת לעולם הזה, היא חוזרת להיות מה שהיא באמת ברצון של הקדוש ברוך הוא, מה שהיא בהתחלה. כל זמן שהיא בעולם העליון, אז זה מצב צבירה כזה שנקרא תורה, אבל זה לא התורה האמיתית. התורה האמיתית היא מתי שהיא פה. וזה מה שמשה אמר, כלום למצרים ירדתם, כלום יצר הרע יש ביניכם. התורה האמיתית היא פה. ומכל הארצות השם בחר בארץ ישראל. למען תחיון על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. אשר תשמרו לעשות בארץ. זה עיקר קיום המצוות.
מה כוונה התורה האמיתית?
התורה האמיתית זה מה השם באמת רוצה. אתה יכול לדבר על אודות מה שהשם רוצה, ואתה יכול להיות בתוך העניין שהשם רוצה. נגיד, יש הבדל אם אתה בונה סוכה בשביל ללמד ילדים, איך נראה סוכה? אתה בונה בתמוז, אתה בונה סוכה, סוכה כשרה. אבל זה לא הסוכה האמיתית. הסוכה האמיתית היא הסוכה שאתה יושב בה בסוכות. אז באותו אופן, התורה שיהודי לומד בעולם העליון, יכול להיות שהיא הרבה יותר נפלאה והרבה יותר מדהימה, כן? אבל היא לא התורה האמיתית. התורה האמיתית היא תורה שלומדים אותה באותו מקום שצריך לקיים אותה. באותו מקום שצריך להתגבר כדי לקיים אותה. זה התורה האמיתית. אז למעשה, לא רק מתי שבונים בית מקדש, כל פעם שיהודי פוסע את הגבול ונכנס לארץ, אז הוא עולה בדרגה. זה צריך להבין. זאת אומרת, הוא קיבל מתנה, נקודת ההתחלה שלו היא נקודת התחלה אחרת. הוא בארץ ישראל עכשיו, הוא בהיכל של מלך. הוא קיבל כוחות אחרים. עכשיו, הם היו בחוץ לארץ, הם לא היו בחוץ לארץ כי הם בחרו בזה, הם הוגלו. והם היו צריכים לחזור, הגיע הזמן שהם היו צריכים לחזור, כבר קבוצה אחת חזרה. זרובבל חזר כבר, רק, והוא אפילו התחיל לבנות את בית המקדש והוא נעצר. עצרו אותו, הלשינו עליו שהוא הולך למרוד ועצרו אותו. שהוא הולך למרוד במלכי פרס ועצרו אותו. ובתקופה הזאת, קרה כל הסיפור של פורים, בתקופה הזאת שהם חיכו להמשך הבנייה. היה להם צו הפסקת בנייה, כאילו. דברים שאנחנו מכירים היום גם כן. כן, נעשים בכל יום. אז זהו, אז בזמן הזה, היה מאוד קשה בזמן הזה, כי מצד אחד, הם חשבו שכבר עבר ה-70 שנה, זה עוד לא עבר. היה להם טעות בחשבון. אבל זו הייתה תקופה קשה, והתקופה הקשה הזאת, השיא של התקופה הקשה הזאת, הייתה גזרת המן. היה הנקודה הזאת של כאילו להכריח את ישראל בקום ועשה לעבוד עבודה זרה. מבחינה מסוימת זה יותר קשה מה שהגזרה בזמן היוונים, בחנוכה. הם גזרו לא למול את הילדים ולא לשמור ראש חודש, נגיד לא להקריב את הקורבנות של ראש חודש, לא לקדש את הלבנה, ולא לשמור על התאריך היהודי, ולא לשמור שבת. אז בלא לשמור שבת זה היה דומה, זה היה משהו אקטיבי, כאילו, לחלל שבת. אבל היה אפשר להתחמק מזה. אבל כשגוזרים עליך להשתחוות לפסל, אז הם היו צריכים לעלות, עיקר התגלות התורה היא בארץ ישראל, זה ראינו, והם היו צריכים לעלות לעלייה גדולה מאוד. וקודם העלייה מוכרח להיות ירידה. כמובן במקום אחר. עכשיו, למה לפני העלייה צריך להיות ירידה? אז קודם כל, זה הטבע. ריקבון הגרעין בארץ, כולם מכירים. אם אתה לא שם אותו באדמה, אז גרעין יכול להחזיק מעמד, אם תשמור גרעין של חיטה בוואקום. כבר היו לעולמים, מתחת להריסות של פומפי, שהיא נקברה מתחת להר געש, חפרו ומצאו גרעיני חיטה. והנביטו אותם, והם נבטו. הם נשמרו אלפי שנים עם כושר הנביטה שלהם. כן? אבל אם אתה שם אותו באדמה, הוא מתרטב, הוא נובט, גמרנו. אחרי שהוא נובט, אתה לא יכול לשמור אותו שינבוט עוד פעם. הוא גמר. את כל הכוח שהיה עצור בו, אז הוא יורד בדרגה. אבל דווקא ממנה יכולים לצמוח עכשיו פי כמה. כל ילד שנולד, למה ילד בוכה כשהוא נולד? הוא בוכה, לומדים שהוא בוכה כדי לנשום. אבל כדי לנשום הוא גם יכול לצחוק, הוא לא צריך דווקא לבכות. למה הוא בוכה? הוא בוכה כי הוא יוצא ממקום מוגן, מקום שיש לו תאורה לפי ערכו וטמפרטורה מתאימה וכל זה, יוצא למקום שהאור דוקר לו בעיניים וקר לו, אז הוא בוכה. הוא תינוק. הוא יעשה, הוא בוכה. אבל הוא לא יכול לגדול ולהתפתח אם הוא לא יצא מהמקום המוגן הזה. הוא לעולם ועד יישאר במקום המוגן הזה, הוא ימות שם. יש שלב שהוא לא יכול להישאר שם. זאת אומרת שלכל פעם, לפני שעולים ממצב אחד למצב יותר גבוה, צריך קודם כל לצאת מהמקום המוכר, וכל פעם יציאה מהמקום המוכר היא קשה. והדוגמה לזה הכי טובה ביום יום שלנו, זה כשיהודי עובד את השם מתוך שגרה. מוכר? רוטינה כזאת. קיימים בבוקר, מגלגלים את התפילין, לא יודעים מה שעושים. הוא יכול לחיות ככה כל החיים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא שולח לו חושך ענן וערפל. אם פוסעים דרך החושך ענן וערפל ולא מפחדים מהם, אז בקצה יש את מתן תורה. אבל הוא מקבל חושך ענן וערפל, זאת אומרת, מסבירים לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שככה זה לא יכול להימשך. אי אפשר לשחק בנדמה לי כל החיים. זה נפסק, פתאום בן אדם קם בבוקר, הוא לא יודע בשביל מה, הוא לא יודע בשביל מה ללכת למקווה, הוא לא יודע בשביל מה להתפלל, הוא לא יודע בשביל מה לברך ברכת המזון, הוא לא יודע בשביל מה, הוא פשוט, הוא מאבד את הטעם. וזה גם צודק, כאילו, הוא כל הזמן עשה את זה רק בגלל שככה אמרו לו. אז מגיע שלב שהוא מאבד את הטעם. לעולם ועד הוא יעשה רק בגלל שאמרו לו. מה פירוש בגלל שאמרו לו? הוא התרגל. הוא התרגל, בסדר, זה כאילו, זה כבר לא מדבר אליו יותר. ופה במקום הזה הוא בסכנה. גם ילד שנולד הוא בסכנה. למה מחללים שבת על יולדת? לא רק למען היולדת, גם למען הילוד. כן? הוא בסכנה. אם לא יטפלו בו, הוא תינוק שרק עכשיו נולד. זאת אומרת, הוא יצא מהדמיונות שלו, הוא יצא מהשגרה, מהמצוות אנשים מלומדה. כן? כי פניתם אליי עורף ולא פנים. הוא יצא מזה. עכשיו הוא צריך להיכנס אחרי השם אלוקיכם תלכו. הוא צריך לפנות פנים לקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך לעבור לידה. הוא צריך לעבור לידה, והלידה הזאת זה... הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מרחם על בני ישראל, הוא רוצה לגאול אותם, אז הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, והם חוזרים בתשובה, אז אחרי זה הוא גואל אותם. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. איך כתוב בסידור הספרדי של יום כיפור? ושלושתם אנו מבקשים. מאסנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, מאסנו ב... מה השלישי? אין פה אף ספרדי לרפואה.
מלכות שמיים.
ב? מלכות שמיים. לא, מה? לא, לא. מה?
מלכות
מה כתוב שם? מה השלישי? בוידוי הארוך שאומרים בשחרית של יום כיפור.
זה לא מלכות שמיים?
מלכות שמיים, כן. כן, יכול להיות. לא זוכר. אני גם לא זוכר. אז לכם יש ראש יותר צעיר, חשבתי שאתם זוכרים. על כל פנים, הבן אדם, כתוב שם, הוא שלושתם לנו, וכתוב שישראל יגאלו כשהם יחפשו את הדברים האלה. זה גמרא. וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. מתי בן אדם מתחיל לחפש? מתי שחסר לו. אם לא חסר לו כלום, מה הוא יחפש? אז לפעמים תחושת החסר, הגזירות הרעות, כל מה שקורה היום ברחוב, בקיצור, זה הכל כדי שאנחנו נתעורר לחפש, שנתעורר מתרדמת אבלי אבלים, אנחנו לפעמים שקועים בתרדמת כזאת, הכל בסדר. כאילו, מה, לא חסר לשום דבר. מישהו מרים אליך טלפון, מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר. יכול להגיד, נרגים אנשים ברחוב, הכל בסדר. להגיד ברוך השם צריך, אבל למה אנחנו אומרים שהכל בסדר? כי ככה התרגלנו, כל החיים שלנו, הכל נהרג אצלנו. התפילות נהרגות, והלימוד נהרג, והכל נהרג, והכל בסדר. אז עכשיו אנשים נהרגים, אז גם הכל בסדר. כאילו כהות חושים כזאת, שלא מתחיל ולא נגמר. וכשיש זמנים כאלה, צריך לקבל את זה כשעון מעורר, לא כבעיטה. כן, הרבה פעמים אפשר לקבל את זה כבעיטה. היצר הרע תמיד מחכה בפינה לומר כאילו מה שהגויים אומרים. הקדוש ברוך הוא פעם בחר בכם ועכשיו הוא לא צריך אתכם יותר.
יש תקופה בעם שלנו שזה לא היה ככה?
אם זה היה ככה בזמן מרדכי הם לא היו ניצלים. מרדכי צעק זעקה גדולה ומרה. והם הלכו איתו. היום אנשים צועקים זעקה גדולה ומרה וצוחקים עליהם. אז כנראה שהיום זה צריך לבוא לא דרך זעקה גדולה ומרה, זה צריך לבוא דרך דיבורים אחרים. אבל איך שלא יהיה, זה צריך לבוא דרך איזה דיבור. כי אנחנו לא מבינים פשט במה שקורה. בכלל, בן אדם מודרני הוא רגיל, יש הרבה אנשים כאלה, אינטלקטואלים כאלה, לא אנשי שטח. הם לא מבינים מה שהם רואים עד שלא מצרפים להם כיתובית. זה משהו נוראי. זה יכול להתפתח למקומות הזויים. בן אדם רואה שוד, ממש, הוא רואה שוד, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא רגיל בטלוויזיה, כל הדברים הנוראים שהוא רואה, יש למטה כמה מילים. אז עם המילים הוא מבין את התמונה, בלי מילים הוא לא מבין כלום. אז מבחינה כללית, אנחנו כמו אותם אינטלקטואלים, אנחנו לא כאלה. אבל מבחינה כללית, אנחנו כמו אותם אינטלקטואלים, אנחנו מתרחשים דברים מול העיניים שלנו, אנחנו לא רואים מה קורה, לא רואים. עד שלא מצורף לזה כיתובית, מי יצרף לך כיתובית? אתה מחכה שיבוא ירמיהו הנביא ויגיד לך מה אמר השם. אתה יודע שאין נביאים היום. היום צריך להתעורר לבד. אז זה העניין שלנו. היום אין מרדכי שיצעק זעקה גדולה ומרה, אבל אנחנו צריכים להצטרף לזעקה גדולה ומרה של מרדכי ההוא. כן? המרדכי ההוא, אנחנו שומעים את הזעקה הגדולה המרה שלו עכשיו, כל שנה. על כן התגברה אז הירידה מאוד. הם ירדו מאוד, בגלות בבל בכלל הירידה הייתה ירידה מורלית. והירידה המורלית הזאת הביאה אותם לירידה של חטאים ועוונות. אבל קודם כל, הם לא ירדו ישר לחטאים. להפך, הרגע הראשון שהגלו אותם מארצם, אז הם למדו לקח, שאסור לחטוא. אז הם רצו להפך, להתחזק. אבל אחר כך, כשהם ראו שזה נמשך ונמשך ונמשך, היה להם בהתחלה נביאי שקר שאמרו להם שעוד מעט חוזרים. הנביאי שקר האלה עשו נזק גדול. למה הם עשו נזק גדול? כי הם גרמו להם להתייאש. ואז הם התחילו להתחתן עם גויות. כן? איך הוא אומר כאן? באו למה שבאו, נכשלו בנשים נוכריות. ואז הרב עליהם אמן המלאק ימח שמו, שעורב תמיד על ישראל להפיל אותם חס ושלום לגמרי בשעת הירידה, על כן היה עץ רע גדולה ליעקב. יש הבחנה שצריך להבין, שמגיע, יש שני סוגי בלבולים שהם שני מגיעים מאותו, מאותו מקור. הם, הכל, מאיפה מגיע המלאק עצמו? המלאק, המקובלים אומרים שהמלאק זה זוהמת הנחש. זוהמת הנחש יש בכל, בכל אחד מאיתנו. כן, כולנו היינו, כתוב על רחל אמנו, שהנשמה שלה לא הייתה מתי שאדם הראשון חטא. נו. רגל רביעית של המרכבה, כמו דוד המלך. כן, אברהם יצחק יעקב רחל, ראשי תיבות של אייר. אז יש צדיקים בסדר גודל כזה, כמו רחל אמנו שלא היו, אבל מי לא היה? אנחנו כולנו, כולנו השתתפנו. אפשר להגיד לכולנו אימנו הייתם, כן. אז אנחנו היינו שם, אז יש לכולנו חלק מהזוהמה, אבל הזוהמה בעצמה, כל הריכוז, כמו שאומרים, נכנס בעמלק. עכשיו, מה זה, מה היה הזוהמה של הנחש? הזוהמה של הנחש היה, הוא שמור שטן בפנינו ומאחרינו. יש, יש פירוש כזה, שיהודי צריך להיזהר מהשטן גם לפני החטא וגם אחרי החטא. לפני החטא, השטן אומר לו שזה לא נורא לחטוא. תכף נסביר את זה יותר. אחרי החטא הוא אומר לו שאין תיקון לחטא. הצד השווה זה ש, שצריך לחתור ושאחר כך אי אפשר לחזור בתשובה. זה הצד השווה שבשניהם. זה מגיע מאותו שטן. מה הכוונה שזה לא נורא לחתור? אז זה באמת, יש הרבה אנשים שמסתובבים עם הבלבול הזה. עד היום. נתחיל לפני מאות שנים. הרי לעתיד לבוא כתוב את רוח התומה אוויר מן הארץ. נכון? נכון פסוק כזה. את רוח תומה אוויר מן הארץ. ולעתיד לבוא, מה יתגלה לעתיד לבוא? האמת. נכון? ושלעתיד לבוא יתגלה האמת, אז אנחנו נראה ש, שמלכתחיל הרוח התומה הייתה בלוף אחד גדול. אז גם עכשיו היא לא קיימת. אז מה אכפת לי לחטוא? אתם מבינים סברה כזאת? זה פלפול. השבתאים הלכו בדרך הזאת, הפרנקיסטים, כל אלה. זה כאילו הם רצו בכוח, זה סוג של דחיקת הקץ. הם רצו להכניס בכוח את המודעות של העתיד לבוא למקום שאנחנו עוד לא רואים לקבל אותה. זה נכון שכל הקליפות הם שקר. אבל אנחנו ילדים כאלה קטנים שצריכים להיזהר משקר. אם ישקרו אותנו, אנחנו נאמין בשקר. אצלנו זה דבר שמרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, יפתחו העיניים שלנו, אם שקר כזה לא יוכלו לעבוד עלינו יותר, אז זה יתפוגג. אז זה לא יהיה מציאות. אבל עכשיו, אוי ואבוי, מי שרוצה, תשים ילד קטן באמצע הים, ותחשוב שהוא שחיין, שהוא משהו, אטלט בינלאומי. הוא לא יודע לשחות. אתה הורג אותו. מצד שני, צריך לזהר מהעמלק השני. יש עמלק שאומר, העמלק הראשון טוען שאין רע בעולם. העמלק השני טוען שאין טוב בעולם. שהכל חושך, והכל שחור, והכל שקר. הכל שקר. אין אמת. אין לאן לחזור. אי אפשר לחזור בתשובה. הכל שקר. האמת שזה אותו, יש שני צדדים של אותו מטבע. על זה מבקשים לעשה שטן מלפנינו מאחרינו. לפני החטא שלא נאמין שהכל טוב, ואחרי החטא שלא נאמין שהכל רע. אבל זה ברור שזה, זה, אז קודם כל הוא בלבל להם את המוח, שזה לא נורא, מה זה לשאת אישה נוכריה? הרי בסוף, איפה חלקו לעמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, בסוף כולם התגיירו. אז מה אכפת לך? שזה שלא רואים את זה בעיניים, אתה צריך להאמין שזה כבר עכשיו כולו טוב. אז אתה יכול להתחתן איתה, למרות שהיא גויה. כן, זה מצד אחד. אחרי שהם נכשלו בנשים נוכריות, אז הוא בא אליהם עם סברה הפוכה. הילדים שלך כבר גויים, אתה תחזור לארץ ישראל, אתה תבנה בית מקדש עם ילדים גויים. הוא פתאום נהיה שולחן ערוך יד. הוא נהיה יהודי של שולחן ערוך, הוא הבטח לך סעיף באבן העזר. אבל זה בעצם, זה הכל אותו, זה אותו עניין, זה אותו עמלק. הוא רוצה להחריט את עם ישראל, שלא ייזכר שם ישראל עוד. כתוב בכתבי אריזל, כתוב שהעמלק רצה להשמיד את ישראל כדי שלא יוכלו לבנות את בית המקדש. בעצם מה שהפריע לו זה בית המקדש. בית המקדש זה השראת השכינה, שיש השראת השכינה בעולם הזה, זה האנטיתזה של עמלק. עמלק זה כמו למלוק, להפריד את העולם העליון מהעולם הזה. להפריד את היוד קיי מהוו קיי. מלחמה לשם בעמלק, יד על כס יודקי כתוב, אין הכיסא שלהם ואין השם שלהם, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. איבה זה האלף הולך למושב, חוזר לכיסא, והוו קי חוזר לו, לשם, ליודקי. זה כי בחר השם ציון, זה יהיה לעתיד לבוא. וכל זמן שהמלאק בעולם, אז השם לא בא, אז אין השם שלם, זאת אומרת שאין גילוי אלוקות למטה. עכשיו שבנו את בית המקדש, אם היו, כתוב המצודות, אם היו מתפללים באמת, בית המקדש נתנו לנו בתור מקום שהתפילה מתקבלת. זה לא היה תיקון גמור בית המקדש השני. חסר חמישה דברים, היה חסר השראת השכינה במדרגה העליונה, היה השראת השכינה במדרגה הנמוכה יותר. אבל אם היו מתפללים עם כל הלב שתבוא גאולה שלמה, אז לא היה נהיה חורבן, וזה היה הופך להיות בית המקדש השלישי. ככה המצודות אומר. זה פשט, פשט בתנ"ך. ולא היה לנו את הדעת לעשות את זה. המלאק פחד מזה, וזה הסוף שלו. הוא פחד שמתקרב יומו. אז הוא חשב, מה עושים? האריז"ל אומר את זה. עכשיו, מה עושים? הוא אמר, משמידים את עם ישראל, אז לא יכולים לבנות בית המקדש. איך יש כוח להשמיד את עם ישראל? הרי השכינה שומרת עליהם, אמו אנוכי בצרה. אז הוא רצה לעשות משהו שכאילו ברגע של תכלית הירידה, כמו שהוא מתאר כאן, הקטע הזה כאן בנוי על מה שכתוב שם בכתבי אריז"ל. הוא מתאר, הרגע של תכלית הירידה, לפני העלייה צריך להיות תכלית הירידה, אז בתכלית הירידה הוא אמר, גם השכינה לא שורה בהם. ובאותו רגע לתפוס אותם, להכשיל אותם ולהרוג אותם. או להרוג אותם בגלל שהם לא נכשלו, או להרוג אותם בגלל שהם כן ייכשלו, לא משנה, אבל בכל אופן. להרוג אותם, או בגשמיות או ברוחניות, להרוג אותם. על כן היה אז עץ צרה גדולה ליעקב. אך מרדכי ידע כל זאת, והאיר עיניהם של ישראל לבל התייאשו עצמם מן הרחמים. זה מה שחז"ל אמרו שמקובלני מבית אבא, שאפילו, חזקיהו אמר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל התייאש עצמו מן הרחמים. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, וכן עשו כל ישראל, והשם יתברך שמע לכל זעקתם הגדולה, עד שנתהפך תכף הירידה לעלייה, וזכו לנס של פורים ולקבלת התורה מחדש. ועל ידי זה הם בסוף זכו לבנות את בית המקדש, בבחינת קיימו וקיבלו כמו שדרשו רבותינו זה. ופה היה קבלת התורה, לא רק מתן תורה. הדר וקיבלוה בימי אחשוורוש, לא כתוב הדר ונתנוה בימי אחשוורוש. כתוב הדור וקיבלוה בימי אחשוורוש. והקבלה הזאת הייתה בחוץ לארץ. זה היה הנס הגדול של פורי. שזה עיר בתחתית העשייה, במקום שאין מקום יותר גרוע ממנו. בטריטוריה של אחשוורוש ושל המן, שם ישראל זכו לקבל את התורה. וכל זה היה על ידי מרדכי, מחמת שהוא היה גבוה במדרגתו מאוד, וגם הופיע שם שמרדכי היה בחינת משה רבנו. אריז"ל אומר את זה. וזכה לעלות למעלה מעלה כל כך, עד שהיה יכול להעיר גם למטה מטה בתכלית שפלות הירידה. בדרך כלל, בהיסטוריה, שרואים את ההנהגה של השם מבני ישראל, אז בדרך כלל רוב הזמן ההנהגה היא בדרך הטבע. כן, וסומכים עלינו שאנחנו, זה מספיק לנו. מה פירוש? הטבע הוא ניסים, הרמב"ן כותב, שהטבע הוא ניסים תקופים. הבן אדם רגע אחד היה, אם היינו עושים פעם טיול לא רחוק מהשמש, היינו רואים איזה נס זה. אנחנו לא תופסים, השמש נראית כמו כדורגל, כזה גודל. האם היינו מתקרבים, אם היינו מתקרבים היינו נשרפים. אבל אפילו אם היינו מתקרבים רק בשביל להתחיל לראות משהו, היינו רואים שזה פשוט נס, זה דבר שזה לא נתפס. כן? והאמת שאם אנחנו מסתכלים על היד שלנו זה גם לא נתפס, אנחנו פשוט לא חושבים. אם בן אדם יישב כל יום 5 דקות, יעצום עיניים, יחשוב שאין לו רגל, רק השם בטובו מחדש כל יום תמיד את רגלו, בכל עת ובכל רגע. אילו יחסר שפעו חס ושלום לרגע קט, יתבטל והיה עין ואפס כמו שהיה קודם שנברא. ואחר כך הוא יחשוב ככה על העין, ואחר כך על האוזן, ואחר כך על הכישרון שלו לדבר, ועל הכישרון שלו ללכת, או לנגן, או לצייר, או אני לא יודע מה. אז הוא יראה שהוא כל הזמן מלא ניסים. וזה בעצם העבודה. העבודה זה בעצם לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך דרך הטבע. זה העבודה של ברכות השחר. זה העבודה של ברכות השחר. זה התחלת היום. יש לפעמים שאנחנו יורדים למקומות שלא ניתן להיכתב ולא ניתן להיזכר, אז אין ברירה, צריך לעשות לנו ניסים. בקוצק היו אומרים, אותות ומופתים באדמת בניך. אם היה לך מוח, לא היית צריך אותות ומופתים. הפכת את המוח, זה נהיה חם, אז אתה צריך אותות ומופתים. צריך להוציא אותך מאדמת בניך, צריך לעשות לך אותות ומופתים. אחרי אתה תשכח ש... אני סיפרתי לכם פעם, התפארת שלמה מרדומסק. יודעים מי זה היה? אז הוא שנתיים ראשונות, שמעתי מאבי זכרונו לברכה, שנתיים ראשונות שהוא היה אדמור, הוא עשה ניסים ונפלאות למעלה לגמרי מדרך הטבע. זה היה משהו, ביידיש היו אומרים בעל שם סקזכן, עניינים של הבעל שם טוב כאלה. מבחינה שזוטרא דברכו מחיי מתים, ממש. ואז אחרי שנתיים הוא אמר לתלמידים שלו, כבר יודעים שיש אלוקים בעולם. כן, אז הוא הפסיק, הוא הלך בדרך הטבע, הפסיק עם הניסים והנפלאות. זאת אומרת, הוא היה בסביבה של אנשים מאוד פשוטים, ולא היה ברירה, לא היה... יש כמה דברים יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל זה ההנהגה של האותות ומופתים. נבואת משה רבינו כתוב ברמב״ם שלא האמינו בו בגלל האותות והמופתים. האותות והמופתים היו לצורך השעה. אבל על כל פנים, בגדול, כל פעם שיהודים נמצאים במצב נמוך, אז אותות המופתים זה גילוי אלוקות. ואיך נעשים האותות והמופתים? הקדוש ברוך הוא עושה אותות המופתים. אפילו אם זה נעשה אותות, הכי הרבה אותות המופתים כתוב על אלישע ועל אליהו. על אלישע כתוב יותר. אבל אליהו היה נביא. אף אחד לא אמר שהמלך היהודי שעבד עבודה זרה, הוא אמר לגחזי, ספר נא את האותות אשר עשה אלישע. אבל אף יהודי לא... הגמרא אומרת, אלישע כל מה דעבד ברח מה דעבד. לא ייחסו את האותות, אותו דבר גם את הדיבורים של אלישע. ואת כל התוכחות של ירמיהו וישעיהו לא ייחסו אליהם. ייחסו את זה לקדוש ברוך הוא. אחר כך כשנפסקה הנבואה, אני אעשה סדר חדש. אין אבי יותר. צדיקים התחילו לעשות אותות ומופתים. ואז אמרו, הוא בעל מויפס. מה ההבדל? ההבדל הוא כי הנבואה נפסקה, אז אנחנו כבר במקום כזה רחוק, שאנחנו כבר לא רואים, שמסתכלים על הצדיק, לא רואים את השם, רואים את הצדיק. כשאתה מסתכל על הנביא, אז אתה רואה את השם, אתה לא רואה את הנביא. זה ברור. כי הנביא הוא כלי, הוא כלום, הוא שופר. קרא בגרון ואל תחסך, כשופר הרם קוליך. ואגד לעמי פישם ולבית יעקב חטאותם. השם אומר לנביא, תרים את הקול שלך כמו שופר. בשופר יש תמיד מישהו שתוקע בשופר. אם אתה רק רואה שופר ואתה שומע קול, אתה יודע שמאחורי הקיר עומד בן אדם. אתה רואה דרך החלון רק את השופר. אז תמיד היו. אז זה עצמו ההסתרה של זמן הגלות, שאם קורה מופת שמחסים אותו לצדיק, זה עצמו ההסתרה של זמן הגלות. מה המעלה שיש בזה? לא יכול להיות דבר שהוא כולו חיסרון. כל דבר חייב להיות גם מעלה. תמיד בחסידות יש תמיד את ההפתעה, תמיד מה שאתה מזהה כחיסרון, מראים לך שזה מעלה. צריך לזכור את הנקודה הזאת. אם אתה רואה חיסרון...
בסוף אתה מאבד את זה, כי אתה מרגיל לזה, ואז אתה
כן, לא שומע. כן, אבל צריך לדעת, צריך לדעת גם בחיים. לפעמים אתה רואה חיסרון, וזו המעלה הכי גדולה שיכול להיות. צריך לתת קרדיט לקדוש ברוך הוא. הצדיק מגלה נקודה אחרת. הנביא מגלה את זה שהשכינה שורה בישראל. הצדיק מגלה לאן יהודי יכול להגיע כשאין השראת השכינה. הנה אתה רואה צדיק. זאת אומרת, הצדיק מגלה את עצם המעלה של היהודי מצד עצמו. איך שזרקו אותו ואיך שהורידו אותו וכל זה, המעלה הזאת מתגלה בנוכחות של הצדיק. ועמך כולם צדיקים. וכל אחד יכול להיות צדיק, בכל מיני אופנים. ואפילו אם הוא לא מצליח להיות צדיק, אז הוא יהיה יהודי לא צדיק, כל כך טוב, שבסוף הקדוש ברוך הוא יצטרך לעשות אותו צדיק, לא יהיה לו ברירה. כן, זה ברור. זאת אומרת שבעצם אנחנו כולנו צדיקים. המעלה של ישראל הוא הצדיק בין האומות. זה המעלה של הצדיק. וזה המעלה של מרדכי, זה ההבדל בין מרדכי למשה. קודם אמרנו שאריזל אומר שמרדכי ומשה זה אותה בחינה. אבל יש הבדל בהופעה שלהם. משה רבנו מגיע לפרעו, אז הוא מדבר אליו ככה, כמו בגובה העיניים. פרעו יכל להוציא להורג מיליון אנשים, אף אחד לא אומר לו מילה. תחשבו, איך? משה הגיע ופרעו לא דיבר. מקסימום הוא גירש אותו בסוף. כבר היה הסוף שלו. אבל למה הוא לא אמר, לפני שהשם דיבר עם משה, אבל יבקש פרעו להרוג את משה. אבל אחרי שהשם דיבר עם משה, זהו. הצוואר של משה לא היה צריך להפוך לשיש. שום דבר. לא, אף אחד לא נוגע במשה, כי זה הקדוש ברוך הוא, גמרנו. אין, זה לא משה. משה זה לא, זה לא משה, זה הרעיון. זה כאילו, זה גם לא יעזור אם יהרוג את משה. יש לו פה עסק עם אלוקא דיהודאי. זה עניין אחר לגמרי. את מרדכי רוצים להרוג. מכינים לו עץ לתלות אותו. זה אופן אחד של הבדל. אופן השני זה כשצריך להתמודד עם בעיות. משה רבנו יורד מההר, הוא רואה את כל ישראל עובדים בעגל, אין לו בעיות. הוא ניגש אל העגל, שורף אותו, תוכן אותו. לפני זה חור ניסה להוכיח אותם, אז הם הרגו אותו. כשמשה רבנו בא, הם כולם 10 צעדים אחורה. מרדכי, ההתמודדות שלו, הוא לובש שק ואפר, והולך ברחוב העיר וצועק זעקה גדולה ומרה. זאת אומרת, זה בעצם אותו דבר, אבל זה, שניהם מתנהגים נכון. הוא מתנהג נכון מתי שיש גילוי אלוקות בעולם, והוא מתנהג נכון מתי שיש הסתרה על אלוקות בעולם. אם משה היה צועק זעקה גדולה ומרה, אם לובש שק ואפר, זה היה פגם גדול. ואם מרדכי היה מנסה לקרוע מהחולצה של המן את הדמות עבודה זרה שהיה לו ולשרוף אותה, זה היה פגם גדול. צריך לדעת איפה נמצאים. היום צריך לדעת איפה הוא. מה המדרגה שלו, מה המדרגה של עם ישראל, מה המדרגה של הזמן. לא להחליף. כמו שאומרים, קורבן לא מחליפים של יום זה ליום אחר. כל דבר צריך להיות במקום שלו, בזמן שלו. עכשיו, בדרך כלל, המעלה של הצדיקים, אם חוזר גילוי אלוקות, המעלה של הצדיקים מעלה גדולה, אבל אם חוזר אחר כך גילוי אלוקות, נגיד, נבנה עוד פעם בית המקדש, ויש עוד פעם השראת השכינה, ועוד פעם, לכאורה, לפי החשבון הזה, המעלה של הצדיק הייתה צריכה עוד פעם להיעלם, כאילו, היה צריך לבוא איזה נביא, או שהוא עצמו יהפך להיות נביא, אבל לא, לא שידברו עליו, לא שיזכירו אותו. הכתוב בכתבי אריזל, שם זה כתוב באותיות אחרות לגמרי, באותיות של קבלה, אני לא דיברתי באותיות של קבלה. כתוב שם שמתגלה במלכות, המלכות זה שור ששמות ישראל. כולם אוהבים קצת קבלה, צריך לוותר לכם. אז במלכות זה שור ששמות ישראל, מתגלה אור גבוה מאוד, האור של החוכמה. וזה היה מרדכי. והאור הזה מתגלה ואין מקום למלכות להכיל אותו. היא לא יכולה להסתיר עליו, היא לא יכולה לצמצם עליו. כל האורות והגילויים זה עובר השתלשלות, זה עובר צמצום, החוכמה לבינה, לדעת, לחסד, לגבורה. המלכות גם יכולה לתת את החלק שלה. אבל כשמתגלה אור כזה עליון, המלכות לא יכולה להסתיר עליו. אז לכן מצד אחד זה לגמרי כאילו בתוך הטבע, כי זה בא מהמלכות. ומצד שני, מי שמתבונן היטב זה למעלה מהטבע לגמרי כל הסיפור. אז, וזה התגלה, ולכן מרדכי נהיה עלה למדרגה כזאת עליונה. אבל מה שמעניין זה שגם אחרי שהכל נגמר ואחרי שעלו לארץ, אז המעלה שלו לא התבטלה. וכאילו המעלה של היהודי, נהיה פה מעלה, זה מעלה של בית שני, צריך להבין את זה. יש פה צירוף של שתי מעלות יחד, זה צירוף של זמן הגאולה וזמן הגלות יחד. מצד אחד את המעלה של הגילוי אלוקות, מצד שני נשמרת המעלה של היהודי איך שהוא כשהיה בשפל איך שהוא מסר את נפשו. למה אני אומר את זה? מדברים על זה, זה מופיע. יש יהודים שתחת במחנה ריכוז נאצי או תחת סטלין או כל כיוצא בזה, אז הם מסרו את נפשם בצורה יוצאת מן הכלל. ואותם יהודים עצמם, כשהם יצאו משם, והם הצליחו לשרוד, והם הגיעו למקום שאין התמודדות כזאת, הם הפכו להיות בלבטים מן השורה, בסדר, יהודים נחמדים, אבל לא רואים אצלהם את העוז ואת העצומות של המסורות נפש כמו שהיה שם. למה? כי אין את הריאקציה, אין, לא לוחצים עליהם, אז הם לא קופצים רחוק, כן, כאילו... אבל בסיפור של פורים היה את המעלה של שניהם. שגם העיר האור שלמעלה מההשתלשלות, וגם נשאר המעלה של התחתון, שהוא ממשיך להתנהג כאילו אין לו אור בכלל, עם כל הכוחות של המסירות נפש. ובזה רואים, בתחילת בית שני היה להם הרבה מסירות נפש. למרות שלא היה גזירת המן כבר וכל זה, אבל עצם הנחישות שלהם, תחילת בית שני, הייתה לא פשוטה. ועל זה כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. זאת אומרת שבפורים אנחנו יכולים לזכות לחיבור של שני הדברים. צד אחד לקבל גילוי הערה גדולה מאוד, מצד שני לא להתכחש לכוחות שנחשפנו להם כשהיינו בחושך. וכשהיינו בחושך נחשפנו לכוחות נפש עצומים. כן, מי שזוכר, אני לא יודע, אני לא מדבר על חושך רוחני, אבל מי שזוכר מצבים לא סימפטיים בתוך סדר החיים שלו. אם אתה תקוע באיזה מקום שאין לך לא חודש ולא שבת, כן, בצבא זה קורה הרבה. אם אתה בן יהודים זה לא נורא, לפעמים אתה בן דרוזים. אתה לא רואה צורה יהודית, אתה בצבא הגנה לישראל, אתה כל הזמן בן גויים. יש עוד כמה בדואים בפינה. אתה מרגיש ממש, אתה לא יודע כבר מה לעשות עם עצמך. זה קשה. ואז לפעמים מתגלים כוחות, אז לפעמים מגיע שבת מברכים ואתה אומר תהילים שבחיים לא אמרת תהילים כאלה. אתה בוא לכותל לא תגיד תהילים כאלה. למה? מאיפה זה מגיע? כי זה הכוח של החושך. מגלה עמוקות מיני חושך. והבעל שם טוב אמר, כן בקודש חזיתיך, הלוואי שמתי שאני אגיע לחושך, דוד אומר את זה במדבר יהודה כשרודפים אותו, הלוואי שבחושך אני אגיע להתלהבות כזאת כמו שאני עכשיו. בפורים יש את המעלה של שניהם. אפשר לקבל את זה לכל השנה, למעשה זאת הברכה הכי עילאית שיכול להיות. כאילו, זה חלום, שאנחנו לא מכירים דבר כזה, שיהיה את החיבור של שני העניינים. שנוכל להישאר יהודים, כן, כמו שאומרים, איך לקרוא לזה, אני לא יודע. יהודים ששרדו את סטלין, אבל פה, בירושלים עיר הקודש, כמו שאומרים. ולמשוך את המסירות נפש גם לפה. זה לא פשוט. בפורים מקבלים על זה כוח, צריך רק לנצל את הכוח הזה.
מה שאמרנו שלזרוק ולבכות עכשיו, זה אולי לא הדרך, אמרת בהתחלה. אז מה כן הדרך?
לא, לזעוק ולבכות צריך, אבל לצאת לרחוב עם צעקה כן. גדולה, במקום שאתה יודע מראש שאף אחד לא יצטרף אליך, אז היום הנקודה היא שצריך לעורר את היהודי בשפה הזאת שאותה הוא מבין. כמו שאתה לא תלך לדבר עם אנשים דרשת התעוררות בספרדית, כשהם מבינים רק עברית ואנגלית, או צרפתית. זה הרי לא שייך, אתה מדבר דיבורים יקרים מאוד, אמיתיים, אבל הם לא מבינים את השפה, אז למה אתה פונה אליהם? תפנה לאוכלוסייה אחרת. זה צריך להתאים, אבל הרעיון, הזעקה גדולה ומרה, זה אחת מהצורות שבהם מתמודדים כשאין גילוי אלוקות. מצד שני, זה צריך להיות, אם רוצים לסחוף עוד אנשים לזעקה גדולה ומרה, להתעוררות, אז צריך לדבר בשפה ש... פעם צעקו ברחוב צעקה גדולה ומרה, היום אתה צריך לדבר ברדיו, לפתוח אתר באינטרנט. כן, אבל שם לצעוק את הצעקה הגדולה ומרה, שם זה ייראה כמו איזה תמונת נוף, אני לא יודע מה. אבל דרך זה, ותעביר את מה שאתה רוצה. העיקר שזה יגיע לאוזניים של מישהו, שזה לא יהיה ברכה לבטלה.
איך אתה מושך את הסינתזה הזאת שאתה מדבר עליה?
איך אפשר למשוך אותה לאורך זמן?
כן, כי זה...
זה קשה, זה קשה, נכון, נכון. אני חיכיתי שמישהו ישאל את זה. הנקודה היא כזאת, להתחיל את תמיד מתחילים מהמקום שבו הבן אדם נמצא. כשאתה עולה על סולם, אתה לא רוקד על שליבה עם רגל אחת ועם געגועים להיות בשליבה אחרת, אתה טיפול. אתה נמצא, אתה צריך להיות, קודם כל אתה צריך להיות פה. אנחנו כרגע, אנחנו במקום, כל אחד במקום שלו, יש בן אדם שהמקום שלו הוא כרגע בשיא החושך. יש בן אדם שכרגע המקום שלו לא כל כך בחושך. איפה שהוא נמצא, משם הוא צריך להתחיל, והוא צריך לדעת שיכול לחבר לזה גם עוד משהו. אבל הוא צריך להתחיל מהמקום שהוא נמצא, לא לנסות לחבר בהתחלה. אחרי שאתה טוב במקום שאתה נמצא, אתה יכול לנסות לחבר דברים אחרים. אז המקום שנמצאים באור, זה כמו שאמרנו קודם, זה לזכור שהשם בורא אותנו ומחיה אותנו, וזה לאט לאט נוצרת איזו נקודת כובד, בן אדם מתחיל לאהוב את השם, פשוט. מצד הנפש הבעמיד, לא מצד הנפש הלכי. שלא נשמע, השם בורא אותי, אני יכול לא לאהוב אותו, מה שייך? הוא עושה בשבילי הכל. הוא היחיד שמבין אותי עד הסוף, ומפרגן לי עד הסוף, וסובל אותי עד הסוף, ומחבק אותי עד הסוף. היחיד. אין אף אחד שעושה את זה עד הסוף כמוהו. איך אפשר להישאר אדיש, כאילו? זה לא שייך. זה נקודת התחלה שלא נשמע, כן? הכי נמוך. אבל זה נקודת התחלה של אור. עכשיו, יש בן אדם שהוא במצב כזה, מצב נפש, מצב כזה, שהוא לא מסוגל לשבת רגע אחד ולחשוב. אז הוא צריך נקודה אחרת, הוא צריך לעורר את כוח המסירות נפש. כוח המסירות נפש זה ניגון שונה לחלוטין, זה מרש. זה לא, הוא לא חושב אם הוא אוהב או לא אוהב או זה, הוא פשוט, הוא מפעיל את הכוחות, את הידיים ואת הרגליים ואת הזה, והוא רץ, הוא רץ קדימה, הוא עושה מה שצריך, הוא שמח והגיענו, הצמח צדק אמר והגיענו, לשון יגיעה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שזיכית אותנו להתייגע. אני לא צריך לחפש להתייגע, צריך להבין את זה. צריך לחפש לעשות את רצון השם, אבל יש רגעים שבהם הבן אדם צריך להגיד לעצמו מה קרה להיגיעה שלי. הרי אני לא מתייגע. זה לא התכלית. התכלית זה בשובה ונחת יבשעון. כי לא במרוצת אליכון, לא במנוסת אליכון. כי הולך לפניכם השם, התכלית זה להיות בנחת. אבל לפעמים צריך להרבב משהו מר בתוך הנה לשלום מר לי מר, יש איזה תורה בליקוטי מאורן, שלפעמים בן אדם שרוצה להגיע לאור, הוא חייב לעבור דרך מקום מר, ורק הבעיה שאנחנו הולכים לסבול הרבה מרירות, אז הקדוש ברוך הוא מרחם אלינו, נותן לנו קצת מרירות, רק שנוכל לסבול. המרירות הזאת, זה צריך לעבור דרך הגיעה, דרך כאילו, לא נורא, אז אני מנקר יום אחד, קמתי ותיקין, בסדר, כאילו, הכל בסדר. על הקדוש ברוך הוא, הוא ידאג לי. ולא לחפש, לא לחפש את הפינה החמה, כמו שאומרים. זה שתי עבודות, ואיפה שבן אדם נמצא, הוא צריך להתחיל בעבודה איפה שהוא נמצא, ובסוף הם יתחברו. ויכול להיות אפילו יום אחד פה ויום אחד שם, לפי איפה שאני היום. אי אפשר להגיד לבן אדם את שורש נשמתו וכל זה. זה כתוב בשם הבעל שם טוב, כי היום אנחנו כבר בגלגול עשירי, או אני יודע כמה, אז באים חלקים לא מתוקנים של כל מיני נפשות. אז אנחנו לא יכולים להגיד בעדיה שאנחנו שייכים יותר לחסד, או יותר לדין, או יותר להגיעה, או יותר למנוחה. אז זה מתחלק, כל יום חלק אחר מתגלה, פעם זה מתגלה, פעם זה מתגלה, כל יום צריך לעבוד לפי מה שמתגלה. ככה כתוב. בסוף, אם בן אדם זוכה, הכל מתחבר. גם כשעושה עבודה שהיא לא לשמה, אז צריך לדעת שבקצה זה, הוא צריך להפוך אותה לשמה. בינתיים זה שלא לשמה.
מה הקשר לשאלה שהוא שאל?
לא שמעתי.
מה הקשר לשאלה שהוא שאל על להגיע לקדושה של
פורים? לא, הוא שאל, לא, מה שהוא שאל אני לא מדבר. הוא שאל איך אפשר, בפורים מתגלה שמצד אחד מתגלה לך אור גבוה, מצד אחד אתה ממשיך למשוך את העבודה של המסורת נפש, ששייכת לחושך. איך בן אדם בנפש יכול להחזיק את שתי הדברים האלה יחד? זה מה שהוא שאל.
זה התשובה?
זה התשובה. אתה לא יכול להחזיק אותם יחד בהתחלה. אם אתה עובד על כל אחד לחוד, מתי שהוא מגיע, מתי שמגיע זמנו, אז אתה יכול אחר כך לאחד את הכל. היו צדיקים שהם ניגנו ניגון בתקיעת שופר ובנענועים של הלולב את אותו ניגון. כן? כי על פי פרי עץ חיים, בכוונות, יש את אותן כוונות. אבל זה לא את העבודה. זה זמן שמחתנו, וזה זמן של יראה נוראית. זה לא את העבודה. אבל אם אתה מגיע למדרגה מאוד עליונה, אז זה מתאחד אצלך בנפש. ואתה רואה ששני הדברים האלה זה אותו דבר. אותו דבר, העבודה של יגיעה גדולה, והעבודה של מנוחת הנפש, ושל שמחה, של קרבה, של אהבה, אפילו במדרגות נמוכות. זה שתי עבודות, אבל אם בן אדם זוכה, אז זה מתאחד אצלו בנפש. זה הופך להיות שהיגיעה, אורח חיים הקדוש מדבר על זה. היגיעה הופכת להיות אצלו התענוג הכי גדול. אורח חיים כותב, לא הביט, לא ראה אבן ביעקב, לא הביט עמל, איך כתוב שם? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אז הוא אמר, אצל צדיק, העמל והיגיעה זה לא עמל ולא יגיעה, זה התענוג הכי גדול. השורש של זה, זה הגילוי שכתוב בכתבי אריזה על פורים. השורש של החיבור הזה. וצריך לדעת שבפורים זה מתגלה גם ליהודים שלא מבינים מה שכתוב בכתבי אריזה. שם זה כתוב איך שזה נראה בעולמות העליונים, אבל צריך להבין שזה, כל מה שקורה שם קורה גם פה. להפך, זה קורה שם כדי שזה יקרה פה. זה לא כאילו, התכלית זה פה. מרדכי ידע את כל זאת, ויר עיניים של ישראל לבל יתיישו עצמה מן הרחמים, ויצא בתוך העיר ויצק זעקה גדולה ומרה, וכן עשו כל ישראל, והשם יתברך שמע לכל זעקתם הגדולה, עד שנתהפך תכף הירידה לעלייה, וזכו לנפש נס של פורים, מקבלת התורה מחדש, מבחינת קימו וקיבלו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, וכל זה היה על ידי מרדכי, מחמת שהיה גבוה במדרגתו מאוד, וזכה לעלות למעלה, מעלה כל כך, עכשיו אפשר להבין יותר טוב את המילים האלה, קראתי את זה קודם. עד שהיה יכול להעיר גם למטה-מטה בתכלית שפולות והירידה. שימו לב למילים, זה מקבל עכשיו משמעות אחרת מה שהיה קודם. אם קלטתם מה שדיברנו. כי כל מה שהצדיק הוא במעלה גדולה ביותר, הוא יכול להעיר במדרגה נמוכה יותר ויותר, עד שתתהפך תכלית הירידה לתכלית העלייה. בבחינת הנהפוך הוא. ואז זכו להמשיך הערת פורים כל כך, עד שיהיה נמשך הערה זו בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה. עד שאפילו אתה בתכלית הירידה הגדולה של קץ הפלאות, שם האריזה לומר שהירידה הגדולה הייתה בגלל שכבר 70 שנה לא היה להם בית מקדש. נו, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? אז אצלנו הירידה היא עוד הרבה יותר גדולה. שהירידה הזאת מוכרחת לעבור קודם שנזכה לתכלית העלייה שגאולה האחרונה, אבל על ידי הערה הגדולה הזאת של פורים יכולים להפוך כל הירידות לעליות. כמובן בכתבים, שהערה הזאת של מרדכי מאיר עד סוף העשייה, המלכות לא יכולה לצמצם על זה, זה מה שכתוב שם. ועל ידי זה יכולים להתהפך כל הירידות לעליות גדולות. עכשיו, אם רק רואים את זה, יש כבר סיבה למה לשמוח בפורים. זו הזדמנות כזאת, וכל אחד יש לו את, את הפינות האפלות שלו, עם כל הירידות שלו. יש פורים, ופורים צריך להיזהר, לא לבזבז זמן. ופורים צריך לתת על הרבה לרקוד, הרבה לשיר, לעשות את המצוות של פורים. אלפים בפורים בזבזים זמן על שטויות. ערים כל הלילה, ואחר כך אי אפשר בבוקר לשמוע את המגילה כמו בן אדם. וגם כשערים כל הלילה, אז לא תמיד מחפשים בדיוק לחשוב על הדברים הנכונים. הם סתם עושים שטויות, חושבים שלשמוח זה לעשות שטויות. זה למדו... יש כאלה, יש יהודים כאלה שלא יודעים לשמוח, אז לא צריך לפרש בשמם. אז עבודת השם אצלם תמיד זה בכדרות. אז לשמוח זה לעשות שטויות. הם לא מבינים אחרת. יש עניין כזה שצריך לעשות מילה דשטותה בשביל לשמוח. זה עניין, זה בחינה אחרת. לפעמים השמחה נפלה בגלות, אז צריך להוציא אותה מהגלות עם מילי דשטותה, אבל זה רק שנייה, זה לא לשבת ולעשות מזה עסק שלם, לעשות כל מיני הצגות וכל מיני, לחכות את המבוגרים, זה הכל, זה דברים שאין להם, זה בזבוז זמן. בפורים, את הזמן של פורים צריך לייקר, חבר'ה, מה שלא עושים ביום כיפור, לא צריך לעשות בפורים. זה זמן כמו יום כיפור, כתוב אפילו שפורים יותר נעלה מיום כיפור. יום כיפור לא מצינו שיש הערה כזאת שאפשר להפוך את כל הירידות לעליות. פורים כן מצינו. זה מתלבש בלבוש חיצוני של צריך לאכול ולשתות וזה בסדר ולהשתכר, הכל טוב, אבל בראש מה שצריך להיות זה צריך להיות לרצות להתקרב להשם, לא לחפש או לקרב עוד יהודי להשם, זה הכל אותו דבר, מה זה משנה? אם אני מתקרב להשם או אתה מתקרב להשם, זה הכל היינו הך. בעיקר שיהודים יתקרבו להשם, אבל לא לחפש לעשות רושם על אחרים, ומזה צריך לברוח. כל מיני אדם חושב שבפורים אין גבולות, כאילו, הרבה כתבו על זה.
מה זה המלכות לא יכולה לצמצם על האור? מה זה המלכות לא יכולה לצמצם על האור?
יש כל כלי יכול להסתיר או לצמצם או להסתיר משהו שהוא בגבולות שלו. יש לפעמים שבא לך רגש חזק מדי, אז אתה לא יכול לבטא אותו במילים. ואותו דבר, המלכות בדרך כלל היא מצמצמת על כל הגילויים כדי שהעולמות למטה יכלו להתקיים. הגילוי שהתגלה אז בפורים היה גילוי כזה עליון שהוא כאילו, כמו שיש עולמות של למעלה מהצילות שהם מהירים בכל העולמות. אף אחד לא מרגיש אותם כי הם לא מרגישים אותם, אבל אין אף כמינה אצלהם בין עולם גבוה לעולם. משהו כזה העיר בפורים. וזהו, ומשהו מזה יש כל שנה ושנה. השם יעזור.
אמן.